הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו כאן באולפן, מנדי אור, אשר גרייבר, ואנחנו רוצים לפתוח הערב את התוכנית שלנו בנושא נטרול מערכות הכעסים. הרבה בני אדם מתמודדים עם הכעסים בשגרת החיים שלהם. הכעס הוא אחד הרגשות ההרסניים ביותר שיש, לא פעם נדמה לבני אדם שיש להם את הסיבות הנכונות והטובות לכעוס. לפעמים ישנם בני אדם שמרגישים שהם לא סתם כועסים, אלא מכעיסים אותם, אבל זה לא מדויק. אנשים אחרים יכולים לעורר אצלנו כעס, אבל אנחנו אלה שמשמרים את הכעס. מה ההבדל בין מי שמעורר את הכעס לבין מי שמשמר את הכעס? התחלת הכעס יכולה לנבוע מגורם חיצוני, אבל אנחנו אלה שאחראים לכך שהכעס ימשיך להיות בתוכנו. לפעמים אנחנו עושים דברים שמשמרים את הכעס. בדרך כלל המעשה המשמר את הכעס זה המחשבות שלנו שמעניקות משקל לא פרופורציונלי לרגשות שיש לנו. לפעמים המחשבות הם כמו, היינו אומרים, גפרור דולק לבנזין. לפעמים אנחנו בלי לשים לב מדליקים לבה שיכול להיות שיכלה להישאר בנזין לא דליק, וננסה להראות איך הדברים באים לידי ביטוי בנפש של האדם, וגם ננסה לתת כלים מעשיים איך האדם יכול להתמודד עם הכעסים. דבר ראשון, בשביל להתמודד עם כעסים, אדם צריך להכיר מהם הנקודות הרגישות שלו, איפה הוא רואה שהוא מתעורר בכעסים. פה ונקרא לזה זיהוי הכעסים, או נקרא לזה סולם הכעסים. ככה אדם עושה לעצמו רשימה של כל הסיטואציות שבדרך כלל הוא רגיל שמעוררת אצלו כעס. זה יכול להיות מתי שהוא מחכה בתור, יכול להיות שכשהילדים שלו מתווכחים, יכול להיות שהוא מרגיש שהוא לא מספיק שומר על הבריאות שלו ולא מצליח לשמור על הרגלי בריאות שהוא היה רוצה שיהיו לו, יכול להיות שזה כשבן או בת הזוג הם בזבזים יותר מדי כסף, יכול להיות זה שההורים של הצד השני מתווכחים במערכת הנישואים, יכול להיות שהמתבגרים בבית לא עושים את התפקיד שלהם, אולי אנשים לא מקשיבים לו. קודם כל, חשוב לזהות את הנקודות האלה, את הזמנים, את הסיטואציות שבהם הוא מרגיש ששם מתעורר הכעס. אחרי שיש לנו את רשימת הסיטואציות שמעוררות אצלנו כעס, נרשום על דף דבר נוסף. נרשום, שימו לב, לא מה ההרגשה, אלא מה המחשבות שעוברות לנו בראש באותו זמן. לדוגמה, הילדים מתווכחים, אותו אדם חושב מחשבות בסגנון של הילדים שלי מתווכחים, הם יגדלו להיות אנשים שלא יודעים להסתדר בחברם. הילדים שלי יגדלו להיות אנשים לא נעימים. אנשים שלי יהיו, הילדים שלי יהיו אנשים לא בריאים, לא טובים, לא יעילים. וכך האדם הזה מעצים את הרגש. האדם הזה על ידי המחשבות שלו מחזק את התחושה של הכעס. הבעיה בכל מה שתיארתי כעת זה שהאדם מרגיש שכל המחשבות שלו הן עובדות מוצקות שאי אפשר לשנות אותן. כך הוא מרגיש, המחשבה שלו היא 100% נכונה. הוא עוד יאמר, עובדה, הנה הילדים שלי מתווכחים פעמיים ביום, זו הוכחה שהם יגדלו להיות ילדים לא מתורבתים, ילדים לא נימוסיים, אלא דרך ארץ. הוא לא מזהה שיש כאן איזושהי חשיבה מקובעת. הוא מרגיש שהמחשבה שלו, הפרשנות שלו, העובדה שהוא מציג, זו חזות הכל. נכון שאחרי שהוא נרגע, הוא חושב בצורה קצת פחות דרמטית. אבל לפני שהוא נרגע, עוד בזמן הכעס, הוא מרגיש שהמחשבות האלה הן 100% נכונות. ולכן הוא כועס, כי הוא כל כך בטוח שהילדים שלו מפונקים, או יגדלו להיות כל כך לא תרבותים ולא דרך ארץ, או אולי הוא הורה כל כך גרוע. מה שקורה הוא שהמחשבה הזו מובילה אותו לריבוי של כעס, עוד ועוד כעס. ולמה הוא זקוק לכעס? כיוון שהוא מרגיש שהוא מאבד שליטה, לכן הכעס עוזר להחזיר שליטה. הוא מרגיש שהידי הכעס הוא יכול להשתלט על המצב, הוא יכול עכשיו להראות מי המנהל כאן, מי אחראי כאן, מי כאן זה שיוביל את המצב, מי המנהיג כאן. הנה, הוא מרגיש שהכעס הוא זה שיעזור לו להחזיר את האווירה כפי שהוא רוצה שתהיה, או את ההתנהלות בבית כפי שהוא המצפה שהיא תיראה. ישנו את רגע הכעס ורגע התעוררות הכעס. זה כמה רגעים ראשונים, זו הסיטואציה. אבל אז ישנן המחשבות שלו, הן משמרות את הכעס. והן משמרות את הכעס, ולפעמים אפילו מעצימות את הכעס יותר ויותר. כלי שיכול לעזור לטפל בכעסים, הוא לנטרל את המחשבות האינסטינקטיביות שכעת תיארנו. כלי שיכול לנטרל את הכעס, הוא לנטרל את המחשבות האוטומטיות שכעת תיארנו. איך עושים את זה? אז קודם כל, בזמן שמרגישים רגוע וטוב, לא בזמן של כעס, לוקחים סיטואציה מכל הסיטואציות שתיארנו כעת. לדוגמה, כותבים על דף סיטואציה, ויכוח בין הילדים. כעת רושמים ליד הסיטואציה כמה רע אנחנו מרגישים מאחד עד עשר. אחר כך אנחנו רושמים מה שעובר לנו בראש בזמן הכעס וההרגשה הרעה לאחר מכן. שימו לב, אנחנו רושמים הוכחות שאנחנו צודקים לגמרי. כלומר, להביא הוכחות להוכיח את המחשבות השליליות שלנו. אם לדוגמה, בסיטואציה של מריבות בין ילדים, האדם מרגיש כעס והוא חושב מחשבות בסגנון של אני יורה לו טוב ואני יורה לו מצליח. השלב הבא הוא להוכיח את המחשבה, משהו בסגנון של אני כזה הורה גרוע, כשהילדים רבים, אני מתפרץ עליהם, אני לא מצליח לעצור את המריבות האלה, זה חוזר על עצמו שוב ושוב, המריבות בין הילדים כבר מגיעים לפסים אישיים, זה כבר לא יפה. כלומר, כל מיני הוכחות, בעד ההרגשה והמחשבה הרעה. חלק ראשון, אז החלק הראשון הוא ההבחנה העצמית, נקרא לזה שלב המודעות, או שלב ההבחנה. אנחנו מאבחינים את עצמנו, לומדים להצביע על הסיטואציות המכעיסות. לאחר מכן אנחנו לומדים לדרג כמה רע אנחנו מרגישים בזמן הכעס. לאחר מכן אנחנו מתחילים לתאר את המחשבות שעוברות לנו בראש בזמן הכעס, ולבסוף הוכחות להצדיק את המחשבות שעוברות לנו בראש. וכעת, אחרי שלב ההבחנה, שלב המודעות, מגיע שלב שני, זה השלב הטיפולים. בשלב הזה נשאל שאלות שכדאי לרשום אותם בשביל לזכור אותם. שאלה הראשונה שאנחנו שואלים, שאלה על המחשבות שלנו לגבי המצב שאנחנו מרגישים בו אי נעימות. אנחנו נשאל שאלה ראשונה, האם ישנה דרך אחרת לפרש את המציאות? מה זאת אומרת? לדוגמה, במקום שהילדים רבים וזה אומר שאני הורה כל כך גרוע, זה מה שהיה עד עכשיו. לפרש את הדברים בצורה אחרת. הילדים מתווכחים וכך הם לומדים להכיר אחד את השני. הם לומדים את הגבולות אחד של השני. כך הם לומדים מסע ומתן מהו. נכון, הלימודים לא תמיד כל כך נעימים ולא יוצרים אווירה נעימה. אבל זו דרך. אולי לא הדרך הכי טובה. אבל זה מוביל אותם למקום טוב. וגם טוב שזה נעשה בבית ולא מחוץ לבית. שם, מחוץ לבית, חסרה אווירה התומכת. אפשר להיפגע, להיעלב על ידי אדם אחר, ואז הפגיעה היא קשה הרבה יותר. כאן בסוף תמיד חוזרים לאווירה של משפחה, שגרה בתוכם. אז זו שאלה ראשונה, האם ישנה דרך אחרת לפרש את המציאות? עוד שאלה שחשוב לשאול את עצמנו, האם המחשבות השליליות שלנו מדויקות, או אולי יש כאן להכללת יתר? לדוגמה, הילדים רבים וזה מעיד שאני הורה לא מספיק טוב. האם יש זמנים יוצאים מהכלל הזה? האם יש זמנים שאני כן גאה ומסופק מההורות שלי כלפי הילדים? האם המדד להורות טובה זו רק התנהלות בין אחים? כנראה שהתשובות לשאלה הזו יהיו תשובות בסגנון של יש זמנים שבהם ההורה הזה מרגיש שהוא הורה טוב, יש זמנים שהוא מרגיש הצלחה עם מה שקשור לחינוך. כלומר, ישנם זמנים קשים, אבל זה לא גורף. גם בקשר לאחים עצמם, נכון, הם מתווכחים, אבל האם יש גם זמנים שהם מרגישים טוב יחד? האם יש זמנים שהם מתפקדים בצורה חיובית יחד? האם יש זמנים שהם יוצאים מהכלל הזה של כל הזמן רבים? אלה הן שאלות שבהדרגתיות עוזרות לאדם לקבל תמונה רחבה יותר של המציאות. וחשוב לעשות את זה בצורה הדרגתית שכעת הזכרנו. תארו לכם, היינו אומרים להורה תוכן הפוך עם מה שההורה הזה אמר. לדוגמה, ההורה הזה בזמן הכעס אומר לעצמו, אני הורה לא טוב. אם היינו אומרים לו, אתה כן הורה טוב, הוא היה מתנגד, הוא היה מתווכח, הוא אומר, מה פתאום? אני לא אדם טוב, אני לא יעיל, אין לי סיכוי, אני לא מצליח. אבל כששואלים שאלות בצורה עדינה, בצורה הדרגתית, מכוונים את המוח לענות תשובות שמשנות את הנחות היסוד הכל כך שליליות שכעת תיארנו. ואני מדגיש ואומר שכדאי לעשות את השאלות שכעת תיארתי לא בזמן של כעס, אלא קודם כל בזמן של רוגע, מה שנקרא בתנאי מעבדה. קודם כל לקחת זמנים רגועים, ועכשיו לקחת סיטואציות שהן מעוררות כעס, ועם הסיטואציות האלה להתחיל לעבוד. וכך בהדרגתיות אנחנו עוזרים לאדם לשנות את המחשבות האוטומטיות שלו, המחשבות האינסטינקטיביות שלו. השאלות שהבאנו עכשיו הן סוג של שאלות שמשפיעות על מערכת החשיבה שלנו כששואלים אותם שוב ושוב. מאוד מעניין, מחקר שלקחו קבוצת סטודנטים, חילקו אותם לשתי קבוצות. לשתי הקבוצות הראו סרט של רכב שנתקע בעץ. לקבוצה הראשונה שאלו באיזו מהירות הרכב נתקע בעץ. את הקבוצה השנייה שאלו באיזו מהירות הרכב התרסק אל תוך העץ. שתי הקבוצות ראו את אותו סרט. אבל שתי הקבוצות נשאלו שאלה שונה. הקבוצה הראשונה, באיזו מהירות הרכב נגע בעץ. את הקבוצה השנייה שאלו, באיזו מהירות הרכב התרסק אל תוך העץ. הקבוצה הראשונה אמרה שהרכב נגע בעץ בערך בין 20-30 קילומטר לשעה. הקבוצה השנייה אמרה שהרכב התרסק אל תוך העץ במהירות של 60-70 קילומטר לשעה. שמתם לב איך השאלה היא זו שמכוונת את המוח של האדם? פוליטיקאים מקצועיים מהעולם, כששואלים אותם שאלה ומתקיפים אותם, הם יודעים להחזיר שאלה במקום להתגונן ולענות תשובה. מעין משחקי שאלות בין מראיין לפוליטיקאים. מעבר לכך שיש כאן אסטרטגיה ששואלים אותך שאלה ואתה מרגיש מותקף, מה שלא תענה תמיד תהיה טועה. כי בגדול האווירה היא אתה טועה, ולכן אתה נשאל שאלות, ולכן נחפש איפה תטעה, וכל תשובה שתענה נמצא שאלה נוספת עד שנמצא איפה אתה טועה. לכן שאלה בהרבה מקרים של אווירת התקפה מבטאת התקפה, מבטאת את החוסר רצון להאזין ולשמוע את הצד השני. ולכן אנשים שמכירים את ההתנהלות ויודעים איך לצאת מהתנהלות כזו, הם מחזירים בעוד שאלה. אתה כמראיין רוצה להתקיף ורוצה לשאול שאלה, האדם מתגונן לא פעם יחזיר לך בשאלה. אבל חוץ מהאסטרטגיה הזו יש כאן משהו נוסף. לדוגמה, מראיין שואל פוליטיקאי, תגיד לי, השיטה שלך א' ב' ג', האם היא לא תפגע בקבוצת אנשים א'? הפוליטיקאי יענה בשאלה, אז מה עדיף, שקבוצת אנשים ב' תיפגע? ואז הוא יכול להוסיף. וחוץ מזה נדאג לאנשים מקבוצה א' בצורה כזו וכזו. שמתם לב, המראיין שואל שאלה, בעצם השאלה הוא מפנה את כל כובד המשקל אל קבוצת אנשים א', מה יהיה עם קבוצת אנשים א'? הפוליטיקאי יחזיר בעוד שאלה, שהמסר של השאלה יהיה, אל תצייר ציור שקבוצת א' זו חזות הכל, יש עוד קבוצת אנשים, קבוצת ב', ומה יהיה איתם? כלומר הוא מרחיב את מעגלי התמונה. כך גם כן בשביל לעזור לעצמנו, טוב שנדע לשאול את עצמנו שאלות שמרחיבות את מעגל הראייה שלנו, כך אנחנו גם כן נראה זווית ראייה חדשה. עוד שאלה שיכול ההורה שסובל מכעסים לשאול את עצמו באותה סיטואציה שתיארנו, שהוא כועס בגלל שהילדים שלו מרבים להתווכח. הוא אומר לעצמו, הילדים רבים ביניהם, וזה אומר עליי שאני הורה לא טוב. כעת לשאלה. אם הילדים ימשיכו לריב, מה סביר להניח הכי גרוע שיכול להיות? כעת בואו וננסה להעצים את התשובה. הילד יהיה עבריין? האם בגלל זה הוא יסבול מבעיות חברתיות? האם אני כהורה מתבייש לצאת עם הילד ברחוב? בדרך כלל נשים לב שהמצוקה היא לא כל כך קיצונית. עוד שאלה. האם הילדים שלי אובייקטיבית הם היחידים בעולם שמתווכחים ולא מסתדרים? עוד שאלה, אדם יכול לשאול את עצמו. האם המצב הוא פתיר, או לפחות אפשר לשפר אותו ב-20, 30, 40 או 50 אחוז? אם כן, ברגע שאנחנו מרגישים שאפשר לשפר קצת את המצב, אנחנו מרגישים פחות ופחות חסרי אונים. וכך כל התשובות לשאלות שהצגנו כעת, כשנענה עליהם, נשים לב שאנחנו לא כל כך חסרי לא כל כך חסרי אונים כמו איך שאנחנו מגיבים. המצב לא כל כך גרוע כמו שאנחנו מרגישים בזמן הכעס. חשוב שניקח כל יום שתי סיטואציות מכעיסות ונעשה בדיוק את אותו דבר. סיטואציה, רמת הכעס, המחשבות שעוברות לנו בראש, הוכחות למחשבות האלה, לשלב הזה קראנו שלב האבחון העצמי. ואז מגיע השלב שבו אנחנו כבר מטפלים בעצמנו, הידי שאלות שמערערות את הנחות היסוד שהובילה אותנו אל הכעס, וכמובן בודקים האם המצב הוא חמור כל כך. אנחנו תכף נצא להפסקת פרסומות, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים, אל השאלות שלכם בתחום הנפש, בתחום חיי המשפחה, חיי החברה או האדם בינו לבין עצמו.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב. רציתי לשאול שאלה בקשר לבן שלי, בן 6.5. ילד רגיש ומתוק. בחדר אומרים שהוא ילד טוב, לומד טוב, מתנהג יפה. מה שקורה שהוא חוזר הביתה, כל התמונה משתנה. הוא מתנהג בצורה אלימה, ומרביץ לאחותו, ו... פשוט יוצא מהכלים, ומוציא אותנו גם מהכלים. מה שאנחנו מנסה, כל עונש שאנחנו נותנים לו, זה פשוט לא עוזר, מוציאים אותו מהבית. הוא מפסיד דברים, לא עוזר. זה לא מפריע לו, הוא ממשיך, הוא ממש נותן מכות. דברים שלא מתאימים לילד כזה בתור האישיות שלו. זה לא ילד שהוא אלים בעיקרו, הוא ילד טוב, אבל מגיע הביתה, הוא משתנה, הוא פשוט, כל התמונה משתנה.
הבנתי, בגדול הוא ילד נהדר, כך גם כן אומרים כל הדמויות מחוץ לבית.
כולם
מבחוץ,
כן.
אבל קורה משהו הבית, שמגיע הביתה וכל התמונה מתהפכת. מה יש שם? סליחה?
אחות לא, יש לו אחות בת 4, חוזרת מהגן.
והם שני אחים? אח ואחות?
כן.
הבנתי. עכשיו הוא חוזר הביתה, ברגע שהוא חוזר הביתה הוא מתחיל לכעוס ולהתעצבן עליה. האם ישנם זמנים שאחות לא הייתה נמצאת וגם כן היה מגיב בצורה אגרסיבית כזו כלפי ההורים?
בעיקרון לא, לפעמים
כן,
לפעמים כן, אבל בעיקר הבלגן, איך שנקרא לזה, הזה, הוא עם האחות. פשוט זה גם הוא יכול לתת לבוקסים חזקים, דברים שהם גם מסוכנים סתם באופן פיזי.
ואז אתם מוצאים אותו הבית. כשאתם מוצאים אותו הבית, מה קורה לאחר מכן?
זה יכול לעזור לכמה דקות, אולי קצת יותר, זה חוזר, כאילו לא קרה שום דבר, זה לא מפריע לו.
כן, כשאתם מוצאים אותו הבית, מה הוא אומר לאחר מכן?
הוא רוצה להיכנס כמובן, אז אנחנו נותנים לו קצת להישאר בחוץ, אחר כך שואלים אותו, תרגוע, נראה אתה כן. זה מהר מאוד, זה חוזר לסורו, זה לא מחזיק מעמד. צ'יק צ'ק, אפילו אם הוא מפסיד משהו,
כן, הבנתי. הבנתי שזה... תראה, קודם כל, מה שאתה מתאר, קודם כל, הוא לא מפסיד יותר מדי. בבת אחת, הרי האישור כניסה שלו להיכנס למעגל המשפחתי הוא מאוד מהיר. אם אני מבין נכון.
השאלה, אם זה...
קודם כל, אם אני מבין נכון, האישור... הדרך הנכונה, אני תכף אגדיר אותה, אבל אני כן רוצה לומר משהו שאתה מציין כבר כמה פעמים, אתה אומר שהוא מפסיד. אני לא יודע אם הוא מפסיד. לפי מה שאני מבין ממה שאתה מתאר, הוא עושה מה שהוא רוצה, ומשלם כנס יחסי די קטן, יוצא החוצה, מתי שהוא רוצה, הוא בבת אחת נכנס. אני לא אומר שלהוציא אותו מחוץ לא, הבית, זה הפתרון טוב.
אנחנו מקציבים לו, בוא נגיד 5 דקות, נגיד, סתם.
כן.
מקציבים 5 דקות, זה לא שאחרי 5 דקות שואלים אותו אם הוא רגוע, ואז הוא מאשר, ואז הוא נכנס, הוא מפרגוע לכמה זמן, אחר כך כן. כאילו לא קראתי.
בכל מה שאתם עושים עכשיו אני חושב אפשר לשדר בכמה דברים. העיקרון הוא נכון שברגע שילד הוא מתפרץ באלימות, אז נכון לנטרל אותו מהמערך המשפחתי. להוציא אותו מחוץ לבית יכול להיות אלבון גדול מדי, זה יכול להיות ביזיון גדול מדי, וזה גם יכול להדביק עליו סטיגמה קצת קשה מדי בשביל להמשיך ועד הרבה לקבע את המצב הזה. כלומר, הוא אומר לעצמו, תראה, אני בכל מקרה כבר מגיע אל הדיוטה התחתונה ביותר, הם מוצאים אותי מחוץ לבית. עדיף, אם אנחנו רוצים לעצור אותו ולהפריד אותו מהאחות, בגלל שהוא מתנהל בצורה כזו, אז כן היה נכון להפריד אותו, אבל בתוך הבית, כלומר, בתוך הבית עצמו, בתוך חדר אחר בתוך הבית. קודם כל, זה דבר אחד שכדאי לעשות ולא מחוץ לבית. דבר שני, אם והיה ואנחנו אומרים לו לחזור, אז זה לא להגיד לו אתה מרגיש רגוע ואז לחזור, אלא להגיד לו אתה מרגיש רגוע, מצוין. עכשיו, עוד דקה תישאר רגוע, כלומר מהרגע שהוא מתחיל להרגיש רגוע, זה הזמן שהוא שוהה בחדר, ואנחנו אומרים לו, אם אנחנו רואים שדקה שלמה אתה נשאר רגוע בתוך החדר ההוא, אז אתה יכול לחזור. לא מספיק שהוא אומר אני מרגיש רגוע. הוא צריך להוכיח שהוא יודע להתנהל בצורה רגועה. לכן היינו מעריכים את עוד דקה אחת, רואי לו בבקשה עוד דקה אחת, שאתה מתנהל בצורה רגועה, מראה לנו שאתה מתנהל בצורה רגועה, ואז אתה חוזר. עוד נקודה שהייתי מוסיף, זה כשאני לוקח אותו לאחד החדרים אחרי הפסק זמן הזה, זה שאנחנו אומרים לילד שאנחנו יודעים שהוא מרגיש רע או מרגיש מתוסכל, ויכול להיות שגם כן אחותו יצבנה אותו, ויכול להיות שהכעס שלו הוא מוצדק. יחד עם זאת, אנחנו אוהבים אותו ואת אחותו באותה רמה, ולכן לא נסכים שאף אחד מהשניים ירביץ לשני, לא היא לך ולא אתה לה. כמו שאגב, לא נסכים שאף אחד בעולם ירביץ לך, ואף אחד בעולם לא ירביץ לה, כי אנחנו מאוד אוהבים את שניכם. חשוב שהמסר הזה יהיה ברקע. אני לא אומר שהמסר הזה הוא תרופה מרפא, אני כן אומר שהמסר הזה הוא רקע שהילד יבין שאין כאן איזושהי נקמה מסוימת, מכיוון שהילד, אם אנחנו נכנסים קצת לתוך הנעליים שלו, הילד הוא מרגיש שמבחינתו הוא צודק 100%. הוא מרגיש שאחותו הצבנה אותו, והוא מרגיש שכנראה מגיע לה התנהלות אגרסיבית זו או אחרת, לא מצדיק אותו, אני אומר כך הוא מרגיש, היות שכך הוא מרגיש, מבחינתו, מעכשיו, כל פעם שאנחנו נעצור אותו, זה אומר שאנחנו בעד אחותו. לכן כן יהיה חשוב, קודם כל, להעצים את הרגש ולהגיד, כן, אנחנו מבינים שאתה כועס, ויש לך מבחינתך סיבה לכעוס. אבל להפריד את הכעס מהמעשה, והוא בן 6.5, הוא יכול להבין את זה כבר. להגיד לו, אני מבין שאתה כועס, אני לא מרשה לך להרביץ כשאתה כועס. אני כן מרשה לך כשאתה כועס לצייר, אני כן מרשה לך שאתה כועס לשתות, אני כן מרשה לך שאתה כועס לרוץ, אני כן מרשה לך שאתה כועס ללכת לחדר ולשחק. אפשר למצוא עוד כמה אופציות שיהיה נוחות לו. אבל אני לא מנטרל את הכעס, יחד עם זאת, אני לא מאפשר לכעס לבוא לידי ביטוי בצורה כזו. ואני אומר שהרקע...
עוד שאלה.
אני אומר שהרקע הזה שתיארתי עכשיו הוא חשוב, בשביל שיבין שאנחנו גם כן לא נוקטים עמדה. ועוד נקודה אחת שהיא חשובה, אם והיה, ואנחנו אומרים לו שהוא נשאר 5 דקות בתוך החדר, חשוב שב5 דקות לא נשאיר אותו רק בתוך החדר, אלא ניתן לו גם כן מחשבה, עבודה במחשבה. מה זאת אומרת? הרבה פעמים הורים אומרים לילד, תשאר עכשיו 5 דקות בחדר ותחשוב על מה שאתה עשית. בדרך כלל, הילד לא יחשוב על מה שהוא עשה. זה לא מעניין אותו. הוא עד רבה הפוך. הוא יחשוב כמה זה לא הוגן, כמה זה לא פייר, וכמה לא מבינים אותו, וכמה אף אחד לא אוהב אותו. הוא יתמלא ברחמים עצמיים. הוא יתמלא בתחושת קורבנות. ואדם הקורבן הזה, בכך שאתה מתאר אותו, מלא מרץ, מלא אנרגיה, הוא לא יסכים להישאר בתור קורבן, והוא יחזור מהר מאוד למגרש המשחקים, ושם ינהל עוד פעם את מאבק הכוחות, בשביל להפוך את עצמו מקורבן למקריב. לכן לא נכון להשאיר אותו רק 5 דקות, אלא אם כבר משאירים אותו 5 דקות, זה לומר לו באותם 5 דקות, אני מצפה ממך, שב5 דקות שאתה נמצא בחדר, אתה נותן לי 2 פתרונות. איך? פעם הבאה, כשיש איזשהו ויכוח בינך לבין אחותך, ואני מבין אותך, הוא לא הוגן, והוא לא עופר, והוא לא צודק. אבל בוויכוח הבא שיש בינך לבין אחותך, אני רוצה שתיתן לי 2 פתרונות, איך אתה מתנהל בצורה אחרת. היא לקחה לך, היא לא עופרת, היא לא הוגנת. אני מבין, אני רוצה ממך 2 פתרונות. כלומר, חשוב שבאותם 5 דקות שהוא נשאר לבד, לא נשאיר אותו לבד אי המחשבות שלו, כיוון שהמחשבות שלו יוביל אותו למקום של רחמים עצמיים, קורבנות, מה שיוביל אותו יותר אלימות. צריך להוביל אותו למחשבה שהיא אפקטיבית, יעילה. ומה היא? כמו שתיארנו עכשיו. אנחנו נכוון אותו למחשבה יעילה. איך? על ידי כך שנגיד לו, אני רוצה שכשאתה יוצא מהחדר, אתה נותן לי 2 פתרונות. וכך, ב5 דקות האלה, לפחות הוא יעסוק בלמצוא פתרונות.
עכשיו עוד שאלה, הוא עושה גם הרבה בעיות שאנחנו... אם מוצאים אותו בבית, אז מעלים את הדלת, זה לא בעיה. אבל אם בתוך הבית, הוא לא מסכים לך אחר, הוא יוצא, זה לא מספיק את הזה, הוא כאילו... שאלה איך, כאילו מה, איך לעשות את זה בצורה הכי יעילה, להכניס אותו לחדר שלא יצא, בלי כוח או לצעוק או להרביץ, כאילו. זאת אומרת, בצורה מאוד...
תראה, בלי להרביץ, בלי לצעוק זה אפשרי, בלי כוח זה לא אפשרי.
מה זאת אומרת?
זה לקחת אותו, ולקחת אותו, אני לא אומר חלילה, בצורה שהיא כואבת, אבל בצורה שלוקחים אותו יד ביד, בנחישות, ומביאים אותו לחדר שלנו. עכשיו אתה נשאר פה, 5 דקות אתה תהיה פה, ואתה יוצא רק עוד 5 דקות, עם 2 פתרונות, איך פעם אתה מתנהל בצורה אחרת. ואנחנו מסתובבים, לא מסתכלים לו אפילו בעיניים, מסתובבים ועושים משהו אחר. לאחר מכן יצא עוד פעם מהחדר, אנחנו עוד פעם מגיעים אליו, לא מדברים איתו שום דבר. לוקחים עוד פעם יד ביד, מחזירים אותו לחדר, אומרים לו, אתה לא יוצא עם פה, תוך 5 דקות, וב5 דקות האלה, אתה צריך גם כן לתת לי 2 פתרונות. וכך אתה עושה את זה 3-4 פעמים, עד שהוא מבין שאין עם מי לדבר. בהתחלה הוא לא יבין את זה, כיוון שכנראה הוא כבר יותר מדי רגיל, שאנחנו עדינים איתו מדי, והוא רוצה לצאת מהחדר, אז הוא יוצא, ולכן כנראה הגענו למצב שאין ברירה אלא להוציא אותו מהבית. אבל... ברגע שאנחנו מתנהלים בצורה של נחישות כמו שתיארתי עכשיו, וזה לא אגרסיביות, וזה לא בצורה בוטה, וזה לא בצורה משפילה או מפזה, אלא רק בצורה של גבול, הנחישות הזו היא זו שיכולה לעזור לו. אגב, הנחישות הזו לא רק יכולה לעזור לו ספציפית למה שתיארנו עכשיו, זה גם יכול לעזור לתוך גבולות, בתוך המסגרת הביתית. אני משער שבמערכות מחוץ לבית, שם הוא זוכה לגבולות, פחות או יותר כמו שתיארתי עכשיו, ולכן הוא גם ילד כל כך טוב שם.
ו5 דקות זה יעיל, אפקטיבי, הדבר כזה?
אתה יכול להגיד 5 דקות, אבל חמש דקות זה קצת הרבה. אתה יכול להגיד לו 5 דקות, אבל לעשות את זה 3 דקות, או תגיד לו 3 דקות. אבל צריך איזשהו פרק זמן שבו יש לו 2 פתרונות. 3-4 דקות זה כבר, זה יכול גם כן מספיק לילד. צריך להיזהר שזה לא יהיה יותר מדי זמן שבו הוא יתחיל להתמלא בכעס. צריך את החמש דקות האלה שהוא נשאר לבד, או שלוש, ארבע דקות שהוא נשאר לבד בחדר, צריך למלא אותם בתוכן. לתוכן הכוונה היא, אתה יוצא מכאן עם פתרון, עם שני פתרונות.
אוקיי. יש
הרכוח
גדול.
ברוך תהיה. נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן נחזור שוב, בעזרת השם, אליך המאזינים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום וברכה.
שלום, אני על הקו.
אכן כן.
כן, שאלה של סמכות של ההורים.
כן.
יש לי למשל בן של 16.
כן.
אני אוסר לו לעשות משהו. למשל, אני לא רוצה שאתה תלך אחרי הישיבה להסתובב עם חברים פלונים אלמונים. אני רוצה שתחזור הביתה. בסדר, הוא אומר לי, כן, הבא, אין שום בעיה, בסדר. ובסוף מתברך שכן הוא הולך עם החברים, כן הוא במאוחר, ולמחרת אני אומר לו, אבל איפה היית? אז היית עם החברים האלה. כן, אז אבל אתה התחייבת. כן, אבל זה לא נורא, הוא מורח לי. הוא מורח לי, ואין לי מי לדבר, אני לא יודע איזה התנהגות לקחת, להמשיך לאסור לו, וכאילו סתם לדבר על הקיר, או להבליג, אני לא יודע מה לעשות.
יש כאן שני צדדים. צד אחד, אם והיה ותמשיך לבקש, והוא ימשיך להתנהל באותה התנהלות, כלומר שהוא לא מתייחס למה שאתה אומר, אז אתה הולך להפסיד יותר, מכיוון שהוא יתרגל לכך שאמרה של אבא, אז הוא לא אמרה שצריך כל כך להתייחס אליה. עוד בעיה שצריך לשים לב אליה, זה שאחרי שביקשנו ממנו, אחרי הישיבה, תחזור הביתה ואל תלך עם הילדים, ולאחר מכן הוא הולך, למחרת אנחנו שואלים אותו, אבל הבטחת, ואיפה ההתחייבות וכולי, אנחנו מרגילים אותו לשקר. למה? כי אנחנו בעצם מגלים את קלונו ברבים, אנחנו מדביקים עליו תווית, הנה, במילים אחרות אתה שקרן, וכך הוא מרגיש שאם והיה ובכל מקרה אני שקרן, אז מה זה משנה, אני יכול להמשיך ולהתנהל בצורה כזו. לכן, צריך לבחור דרך שהיא או, כלומר, או שאנחנו מתעלמים לגמרי, ולפחות אחרי ש... לפחות אחרי שאנחנו מבקשים ממנו, אחרי שאנחנו מבקשים ממנו שלא ילך עם החברים שלו, לאחר מכן אל תבדוק אם הוא כן עשה או לא עשה, כיוון שברגע שאתה בודק ואתה יודע שבכל מקרה לא יקשיב, אז אתה מקבע אותו במצב הזה. אבל מה כן אתה יכול לעשות? לפי מה שאתה מתאר בגיל הזה, לא נראה שאתה כל כך יכול לשלוט עליו בצורה ישירה, על ידי כך שרק תגיד לו דברים. כנראה שמקרים כאלה צריך לראות האם אתה יכול ליצור מסגרת. מסגרת זה אומר שברגע שאתה אומר לו שאתה מתכוון שהוא לא יחזור, שאחרי הישיבה הוא לא יוכל לראות חברים, יש מקום לראות האם אתה עצמך יכול ללכת לאסוף אותו, מישהו יכול לאסוף אותו, בשביל לשים אותו בתוך מסגרת. עוד נקודה שיכולה לעזור כאן, זה להגיד לו, אתה כן יכולת עם החברים, אם והיה והם לא חברים כל כך מזיקים, או אם והיה ונראה שאין ברירה, אבל כל הזמן לשאול אותו, מי החברים? כלומר, מה שטוב בתהליך שכעת אני מתאר, זה אם והיה, ואנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לעצור את הילד, תמיד להיות בנוכחות עם הילד. ומה נקרא להיות בנוכחות עם הילד? עצם זה ששואלים את הילד עוד פעם ועוד פעם, מי היה, מה היה, לא לשאול עוד פעם ועוד פעם למה לא הקשבת ולמה לא אמרת, אלא רק לשאול מי היה, מה היה, להראות לו שאנחנו, שאנחנו נוכחים, שאנחנו עוקבים, בדיוק. עצם המעקב הזה עוזר לילד להבחין שאני מצד אחד חופשי, אבל לא לגמרי. בינתיים, ההתנהלות שעכשיו אני שומע, זה התנהלות של נער שהוא עדיין חשוב לו המסגרת של הבית, כי אם ואב המסגרת של הבית לא הייתה חשובה, כשההורה אומר לו, תחזור הביתה מיד אחרי הישיבה, הוא יכל להגיד להורה, לא, אני עושה מה שאני רוצה. אבל הוא לא מתנהג ככה, הוא כן אומר שהוא מתכוון ללכת, לחזור הביתה. אגב, יכול להיות, אני לא אומר שזה המקרה הזה, אבל יש הרבה מקרים כאלה, שהילד שההורה אומר לו תחזור הביתה, הוא באמת מתכוון לחזור הביתה, אלא שכשהוא אחרי יום לימודים בישיבה, וכל החברים יוצאים, נפגשים, עושים מה שעושים, אז בזמן הזה הוא מרגיש שהוא לא מצליח לשלוט על עצמו, ובגלל השהות הממושכת עם הילדים, לכן הוא נמצא בסיטואציה הזו. אפשר כן לשאול, ואני חוזר אל הדוגמה הראשונה שתיארתי בהתחלה, אפשר כן לשאול את הילד משהו בסגנון של, אני יודע שזה אחרי יום קשה בישיבה, וזה נוח, טיפה לנוח, להירגע, לצאת עם החברים, לדבר, לצחוק, להשתעשע, יחד עם זאת, חשוב לי שלא תצא איתם, המסגרת של המשפחה שלנו היא בנויה בצורה כך וכך, ולכן אני ארצה לבוא ולאסוף אותך, או תוכל לצא איתם פרק זמן מסוים, ואז אני אצא איתך, ואז אני אבוא לאסוף אותך, וכך אתה יוצר איזושהי מסגרת שהיא מגבילה בתוך המערך שכעת אתה מתאר.
עכשיו, האם אני יכול גם כן להניש אותו כאילו בכוח? למשל, להגיד לו, אם אתה עושה ככה, אז אתה לא תלך לבריחה, אתה לא תלך לחוג הזה, או אני לא אתן לך כסף בשביל זה. אני יכול להניש אותו על זה?
הבעיה בהנשה שאתה מתאר כעת היא שלדעתי, אני מפחד שהילד הזה יאמר על עצמו, תראה, אני מוכן לסבול מזה שאני לא אקבל את הדמי כיס, או את הבריכה, או כל דבר אחר. אבל לפחות יש לי את החברים שלי, כי בריכה זה פעם ב', דמיקי זה פעם ב', חברים זה כל יום. ולכן לא בטוח שעונש זה דבר שהוא מספיק לא בטוח שזה דבר שהוא מספיק חזק ויעיל לחיי השגרה שאתה מתאר. לכן עונש הוא לא מספיק חזק בדבר הזה. אני כן הייתי הולך אל המקום של מסגרת שאתה יותר מגביל אותו, שאתם אוספים אותו, או שאתם נוכחים איתו, נוכחים איתו, הכוונה כמו שאמרנו, שאנחנו עוקבים, שואלים עם מי יצאת, מה, אפשר גם לשאול מה היה שם, אבל לא לנסות לתפוס אותו ולומר לו, למה שיקרת, או למה אמרת ולא עשית, אלה הם דברים שהם יותר שמים אותו, הם בתוך המשבצת שמקבעת אותו.
הבנתי. טוב, כלומר נשאר לי רק לעקוב אחריו ולהתעניין במה שאני עושה לו. כלומר אני עופר להיות שותף אליו גם.
בהקשר הזה כן. עכשיו כן יהיה נכון לשאול ולבדוק איך אתה יכול ליצור מסגרות אחרות בתוך הבית שכן נעימות לו. או למצוא לו, לעזור למצוא חברה אחרת.
לטיפול, כן. לטיפול בעקיפין תמיד ניסינו לעשות לו חוגים אחרים, אבל הוא חייב את החברה הזאת, הוא חייב את החברים האלה.
השאלה אם שייך למצוא אלו מסגרת חברה אחרת, טוב, זה כבר נושא שהוא, אני כן. מן הסתם טיפלתם בזה.
טוב, בסדר. תודה רבה.
בבקשה. אנחנו רוצים לגעת בעוד נקודה אחת בדקה האחרונה שנותרה לנו. דיברנו הרבה סביב נושא הכעס, והרבה אנשים שואלים איך זה מצד אחד, מצינו שהרמב״ם בהלכות דעות כותב שאדם לא יהיה כמת שאינו מרגיש, כלומר שמדי פעם כן נכנס, מצד שני, מצינו בפרק ב' בהלכות דעות שהרמב״ם אומר שצריך לברוח מן הכעס אל הקצה האחר. זה פרק א' ופרק ב' בהלכות דעות, שני דברים של הרמב״ם. אחת מהתשובות שמופיעה בספר באר שרים, אחת מהתשובות לשאלה הזו היא שהמשנה הפרקה אבות אומרת שאדם יהיה קשה לכעוס ונוח לרצות. אומר רבנו יונה, קשה לכעוס, הכוונה היא שהוא כועס, אבל מדי פעם קשה לכעוס, לא כתוב שהוא אף פעם לא כועס. ומדובר על פרקי אבות, שזה מילי דה חסידות, ההנהגה של חסידות, גם שם כתוב שהוא קשה לכעוס, כלומר מדי פעם כן כועס, אבל העיקר זה נוח לרצות. ולכן המשנה לרמב"ם מלכות דעות פרק א' מדבר יותר על הקשה לכעוס, שלא יכעס הרבה, והפרק ב' מדבר על נוח לרצות, שאם כבר כועס אז שיתרצה מהר. תודה רבה לאשר גייבר, מנדי אור, לכם המאזינים, היו ברוכים.